שיעור לכתביו טבת בשנה פשוטה. מתחיל בפרק י"ב, עמוד 32, בחלק התחתון של העמוד במילים רק מפני, מסתיים בדף י"ז עמוד א', במילים מצוות התורה כנ"ל.
רק מפני שלא לו לבדו משפט המלוכה והממשלה בעיר, נכון שהיצר הרע אחרי התפילה פתאום חוזר וניור. הוא מתעורר, אבל הוא לא בא לבית יחיד. הוא לא יכול לבד להחליט מה קורה פה בגוף. יש שני שופטים בגוף. כל צד ביצועי צריך לבוא בהסכמה של שניהם. אבל היצר הרע מעלה רעיון. היצר הטוב אומר, חכה, חכה, העלית הרעיון, יכול להיות שהוא רעיון נפלא בשבילך. אני לא נותן לרעיון הזה להתבצע, והוא לא נותן לו לצאת החוצה. אינו יכול להוציא את אהבתו מכוח על הפועל. היצר הטוב עומד כמו שומר בפתח, כמו שיש את הלשון הידוע, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. יש כזו פרשה בתורה, פסוק כזה בתורה, אז כל ספרי המוסר אומרים מה זה שעריך. יש לאדם הרבה שערים בגוף. העיניים זה שער, אף, הפה, האוזניים. שערים שונים בגוף האדם. צריך שיהיה שופטים ושוטרים בכל שעריך. בכל שער שיהיה שופט ושוטר, לא לפתוח את השער בצורה חופשית לכל הבא ליד. צריך שיהיה אפשרות לעצור, לדעת מתי לסגור ומתי לפתוח. זה מה שהיצר הטוב כאן בסופו של דבר שולט, ולכן אינו יכול להוציא את אהבתו מכוח אל הפועל. להוציא את התאווה לפועל בשום אופן זה לא הולך. להתלבש בעברי הגוף במעשה דיבור ומחשבה ממש, זה לא. ושימו לב לדיוק הנפלא פה בתניה. להתלבש במעשה, זה לא. להתלבש בדיבור, זה לא. להתלבש במחשבה, הוא הוסיף עוד מילה. מחשבה ממש. כי סתם מחשבה, כמו שאומרים, מחשבות רצות כל הזמן. בלי לשים לב, מחשבות לא רצוניות, יכול להיות שיעלו לו מחשבות האסורות. אבל מחשבה ממש, זה לא. מה זה מחשבה ממש? מחשבה עם תוכנית. מחשבה עם רצון, מחשבה עם תשומת לב, זה לא, כמו שאומר את זה מיד. מה זה מחשבה ממש? הוא אומר בשלוש ובשורה הבאה, להעמיק מחשבתו בתענוגי עולם הזה, איך למעלה את אהבות ליבו. מחשבה ממש זה נקרא לשבת, להתעמק, לתכנן, איך הדבר הזה בא לידי ביצוע. זה נקרא מחשבה ממש. אצל בינוני לא שייך דבר כזה. כי מחשבה ממש זה כבר עובר לתחום של הרשע, וזה הבינוני לא מוכן בשום אופן. זה נקרא שמחשבה ממש אי אפשר. איך יכול להיות שהבינוני יצליח לשלוט ולא להפיל את עצמו? פה עכשיו יש עריכות, לא נגיע לזה היום בשיעור הזה לכל העריכות, אבל נתחיל את זה העניין לפחות. יש כאן כמה סיבות שבגללם הבינוני לא ייפול. מה הסיבה הראשונה והיא המרכזית, שיש לזה כמה סעיפים וסניפים? כי המוח שליט על הלב בתולדתו וטבע יצירתו. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם בצורה כזו שהמוח תמיד יכול לשלוט על הלב אם הוא רק ירצה. הלב יכול להשתולל בתאוות או לא משנה במה, המוח יכול תמיד לשלוט על הלב. אז הבינוני, המוח אצלו עובד. אמרנו הרי קודם שהמוח הוא המקום ששם שוכן הנפש האלוקית. אז המוח אומר לו, אני לא נותן לך בשום אופן להשתולל עם תאוות הלב. וזה הסוד של הבינוני, המשפט הזה שהמוח שליט על הלב. בעזרת השם נרחיב בזה בשיעור הבא, אבל אולי נסיים בסיפור קצר, שמסופר על אחד החסידים של האדמו"ר הזקן, בעל התניא, קראו לו רבי משה מייזליש. והוא היה באותו תקופה שהייתה מלחמה ידועה בין צרפת לרוסיה, בין נפוליון לרוסיה, מלחמה ידועה בין הצאר ונפוליון, והיו אז ויכוחים בין גדולי ישראל מה עדיף עבור עם ישראל, מה יותר טוב ליהודים, מי ינצח. האם יותר טוב ליהודים שהצרפתים ינצחו, או יותר טוב ליהודים שהרוסים ינצחו. אדמו"ר הזקן סבר שעדיף שהרוסים ינצחו. למה? כי הוא אמר שאם הצרפתים ינצחו, הם יביאו לעולם מתירנות כזו בפתיחות כזו, ויכול להיות חלילה הרבה הרבה נפילות רוחניות בעם ישראל. אז עדיף שהרוסים ינצחו, ואז אמנם העולם לא יצעד כל כך מהר לפתיחות, יהיה יותר סגירות וכו', אבל זה ישמור על עירת שמיים של עם ישראל. כך דבר אדמו הזקן, וכך ברוך השם גם היה. אחד החסידים הגדולים שלו, רבי משה מייזליש, היה יהודי מאוד חכם, מלומד בהרבה שפות, אז הוא החליט שהוא עושה מעשים כדי להביא את רצונו של אדמו"ר הזקן לשטח. אז הוא החליט שהוא חודר לשורות הצבא הצרפתים, והמטרה שלו הייתה להעביר סודות ומידע לרוסים, לעזור לרוסים. ומכיוון שהוא היה מאוד חכם, אז הוא הצליח בזמן קצר לעלות מדרגה לדרגה, ולהגיע עד למקומות ששם התנהלו סודות המלחמה, והוא היה תמיד מעביר בדרך לא דרך, והצרפתים פשוט נחלו מפלה אחר מפלה, בעקבות המידע שהוא העביר. נפוליון ידע שמסתובב פה איזה
מלשינגר
אחד, מסתובב איזה מלשין אחד, אבל מי הוא? הוא לא הצליח בשום אופן לעלות.
יפה נפש.
יום אחד עלה בדעתו של נפוליון באחד הישיבות הסגורות, שרבי משה מייזליש ישב שם, עלה בדעתו חשד שזה אותו אחד שיושב, הוא מעביר את המידע. עלה ככה בדעתו. אז הוא החליט איך אני בודק את זה, הוא אמר אני ככה אתפוס אותו על חם, ויתן לו ככה צעקה בנוכחות כולם, הנה אתה מלשין, אתה מרגל, ושתופסים בן אדם בהפתעה, אז נראה איך הוא יגיב. אז הוא אמר אני מיד אשים את ידי על ליבו, ונראה אם הדופק שלו יתחיל להיות דופק מהיר, סימן שתפסתי אותו והוא הבן אדם. ואומר ועושה, ככה הוא עשה. באמת תפס אותו, צעק עליו, ומיד שם את היד על ליבו, ולמרבית הפלא, הדופק היה רגיל לחלוטין, כאילו כלא היה ממש. טוב, נפוליון אמר, טוב, כנראה שזה לא זה, והמשיכו הלאה. כשרבי משה סיפר את הסיפור, כשהוא הגיע לחסידים, הוא סיפר להם את הסיפור, אז שאל אותו אחד החסידים, איך הצלחת להגיע לכזו רמה גבוהה, שבאמת לא התרגשת, הרי הטבע של אדם נורמלי שהוא כן אמור להתרגש. אז אמר בפרק י' ב' בתניא, אדמו"ר הזקן כתב שהמוח שליט על הלב ותולדתו. זה טבע יצירתו, זה הטבע. אז הרגלתי את עצמי בחיים שלי, הוא ודאי היה בינוני. הרגיל את עצמי שהמוח שליט על הלב. המוח אומר ללב, עכשיו תהיה אדיש, תהיה קר. אז אפילו שהיה אמור להיות מאוד בהתרגשות, אז המוח היה פשוט שליט על הלב. באופן מוחלט. וזה היה מה שמסופר על אותו חסיד. מעין ראיתי פעם בהתוועדות שהתוועד אחד חסידים, קראו לו רבי אברהם מיור, התוועד לפני שנים, והוא סיפר אחרי האירוע התקף הלב שהיה לרבי בשנת תפשין למתחת, בשמיני עצרת, הידועה, שנת תפשין למתחת, מי שלא יודע, זה 78 למניינם, אז כידוע היה אחר כך ניסים גדולים, וברוך השם העניין חזר לקדמותו. אז באותה תקופה כשהרבי עבר התקף לב מאוד מאוד קשה וחמור, שהיו רגעים מסוימים שהרופאים אמרו שנשארו רגעים בודדים, ומי יודע אם בכלל הלילה אפילו הרבי יצליח לעבור. ככה היה ממש רגעים מאוד מאוד קשים. ואחד הרופאים שטיפל בעניין סיפר לאותו חסיד רב אברהם איוב, והוא פעם סיפר את זה בהתוועדות, הרופא הזה אמר, סיפר לו שאותו רופא היה קצת מכיר את המושגים של החסידות, הוא אומר שהוא ראה בצורה מוחשית מה זה נקרא שהמוח שליט על הלב, שאפילו שהלב הגשמי כבר הגיע למצב שהוא חדל מלתפקד, אבל המוח היה שליט על הלב והחזיר את הלב למצב של תפקוד. זה אז הוא ראה בגלוי, זה כוח שאדמו"ר הזקן מעניק פה בספר בתניא לא רק לצדיקים, אלא אדמו"ר הזקן אומר שזה כל אדם, כך נוצר האדם בתולדתו, שכל אדם יכול להגיע לזה. וזה בעצם השאיפה של הבינוני, שכל אדם יכול להיות בינוני. אומר אדמו"ר הזקן, המוח שליט על הלב בתולדתו וטבע יצירתו. הקדוש ברוך הוא כשהוא יצר את האדם, וכשאדם נולד, קודם כל הוא קיבל מתנה כזו, שהמוח יהיה שליט על הלב. רואים את זה בטבע יצירתו, אפילו ביצירה הפיזית, גם רואים שהמוח שליט על הלב. כי הרי ההבדל בין אדם לבהמה בצורה שלהם הפיזית ביצירה, שאצל הבהמה המוח והלב נמצאים באותו מפלץ. ואצל האדם המוח נמצא מעל הלב. זאת אומרת שזה מראה שהיצירה של האדם היא כזו שהוא נמצא באופן כזה שהמוח שליט על הלב, שכך נוצר האדם בתולדתו. ככה הקדוש ברוך הוא יצר את האדם, שכל אדם יכול ברצונו שבמוחו, כל אדם יכול על ידי הרצון שיש לו במוח, נקרא את סוף המשפט ונסביר את זה, שכל אדם יכול ברצונו שבמוחו להתאפק ולמשול ברוח תאוותו שבליבו. זה המתנה שכל אחד יכול. רק פה יש דגש מעניין. הוא אומר שכל אדם יכול ברצונו שבמוחו. הרי קודם אמרנו שהמוח שליט על הלב. מה זה מוח? מוח זה למידה, הבנה, התבוננות. הרי מה המוח, באיזה צורה הוא משפיע? על ידי שכל והבנה. מה זה נקרא מוח שליט על הלב? ההבנה יכולה לשלוט על הרגש. פה הוא מוסיף איזה משפט חדש, שכל אדם יכול ברצונו שבמוחו. על ידי הרצון. רגע, אז מה גורם לשליטה? הרצון או ההבנה או המוח? אז האמת שיש כאן, מצד הטבע, המוח שליט על הלב. ההבנה שולטת על הרגש, זה מצד הטבע. אבל יש כאן שתי אופנים איך זה עובד. זה יכול לעבוד באופן שהמוח שליט על הלב, יכול לעבוד באופן שהרצון שבא כתוצאה מהבנת המוח, הרצון שולט על הלב. מה ההבדל? אם זה בא על ידי שמוח שליט על הלב, אז זה בא על ידי שכנוע והסבר. זה כמו שאבא מסביר לבן, למד אותו, מסביר אותו. אם זה בא מצד הרצון, הרצון, איך הרצון פועל? הרצון זה בצורה של שליטה, כמו אדון שמצווה על העבד. מתי שאדם יש לו רוח תאוותו שבליבו, אז לא תמיד יש זמן לחכות עד שהמוח יפעל על הלב. כי בדיוק, אם הוא יחכה עד שהמוח יבין ויסביר ללב, הוא יכול בינתיים ליפול. אז לפעמים צריך להשתמש עם הכוח הרצון שבמוחו, שהוא ישלוט על רוח תאוותו שבליבו, ועד כמה השליטה שלו חזקה, שלא למלות משלות ליבו. הלב יש לו משלה. הוא רוצה, יש לו תאווה, והמשלה שלו, שהתאווה תבוא לידי ביטוי בכישלון מעשי, בדיבור או מחשבה. מוח, על מה הוא שולט? הוא שולט רק שהלב לא יצליח לבטא את התאוות שלו החוצה. זה הלשון, שהמוח שליט על מה? שלא למלות משלות ליבו. במעשה, דיבור ומחשבה. פה, ככה כתוב פה בתניה, כשנגיע בעזרת השם מאוחר יותר בפרק י"ז בתניה, זה לא עוד הרבה פרקים, שמה אדמו"ר הזקן יוסיף דבר שלא כתוב כאן, גם שמה יופיע הביטוי שהמוח שליט על הלב, אבל שמה זה יופיע בעוצמה יותר חזקה מפה. כי פה הוא אומר שהמוח שולט על הלב, מה הפירוש? הוא שולט, הוא לא שולט על הלב עצמו. הוא שולט על הלב שהלב מנסה להשתולל, והמוח אומר לו, אני עוצר אותך. בהמשך, בפרק י"ז, הוא יגיד לנו שהמוח יש לו כוח אפילו לשלוט על הלב עצמו, לשנות את הסוויץ' בלב, לשנות את התאווה אפילו של הלב, גם לזה יש כוח. אבל כאן הוא עדיין לא מדבר בשלב הזה, זה כבר שלב מתקדם. כרגע אנחנו מדברים בשלב שהלב משתולל, הלב רוצה את כל התאוות, המוח אומר ללב, תתאפק, משלות לבך לא יבואו לידי ביטוי, לא במחשבה, לא בדיבור ולא במעשה, ולהשיח דעתו לגמרי מתאוות ליבו אל ההפך לגמרי. ואדם יכול, יש לו כוח למוח לשלוט על התאווה של הלב. עכשיו הכוח הזה, כפי שהוא אמר, זה בתולדתו וטבע יצירתו. זה לא קשור בכלל ליהדות, זה לא קשור לתורה ומצוות, לא קשור לקדושה, זה טבע יצירה האנושי. הקדוש ברוך הוא ברא את האנושות בצורה כזו שהמוח שליט על הלב. איך אדם יכול להתאפק, איך אדם עושה דיאטה והוא מאוד רוצה, הלב שלו מושך אותו לאכול ככה ואחרת וכל מיני דברים, אז הוא מלמד את המוח שישלוט על הלב. הלב רוצה, אבל שלא למלות משלות ליבו. המוח יכול לשלוט על הלב, גם אם זה לא קשור בנושא של מלחמה בין קדושה לטומאה, סתם זה טבע כללי, שמתי שיש את האיזון הזה של מוח ולב, כשמדובר אצל בן אדם, יצר אותו הקדוש ברוך הוא בצורה כזו, שאין איזון, אין כוחות שקולים ושווים בין מוח ללב, אלא יש יתרון למוח על הלב. ככה נברא האדם. מוסיף עוד משפט, ובפרט אל צד הקדושה. אם מדובר במלחמה בין מוח ללב, שלב רוצה שטויות, ומוח מבין שצריך קדושה, כשהמלחמה היא כזו, אז למוח יש יתרון על הלב פי כמה וכמה. גם כשמדובר, זאת אומרת, לאו דווקא בהתמודדות בין קדושה להפך הקדושה, גם אז המוח שליט על הלב. כשמדובר על קדושה מול הפך הקדושה, היתרון של המוח מתגבר פי כמה וכמה, שהיכולת שליטה על תאוות הלב, הם יהיו יותר ודאים ובטוחים, כי יש באמת יתרון לקדושה. איפה רואים שיש יתרון לקדושה? כי דכתיב, קודם נסיים את המשפט, כי דכתיב, כמו שכתוב בפסוק, שלמה המלך אומר, כך כתוב בקהלת, וראיתי שיש יתרון לחוכמה מן הסכלות, כיתרון האור מן החושך. ככה אומר שלמה המלך. מה הפירוש של הפסוק הזה? קודם כל בפשטות, תמיד כשרוצים להביא משל על נושא מסוים, יש לך מושג, אתה רוצה להביא משל. בדרך כלל מתי מביאים משל? כשהנושא שאותו אתה רוצה להסביר הוא קצת מופשט, הוא קצת עמוק, הוא לא מובן בצורה מיידית, אז כדי לקרב את זה יותר לשכל, אתה מביא משל מעניין יותר מובן, יותר פשוט, והמשל עוזר לך להבין את הנמשל. ככה זה בדרך כלל. לכאורה, מה עושה פה שלמה המלך בפסוק? הוא רוצה להסביר לנו שיש יתרון לחוכמה מן הסכלות. אז הוא מביא משל. איך תבין שיש יתרון לחוכמה מן הסכלות? אז הוא מביא משל כיתרון האור מן החושך. נשאלת השאלה, בשביל להבין שיש יתרון לחוכמה מן הסכלות, צריך משל? זה מובן בדיוק. זה הרי לא מושג מופשט שאי אפשר להבין אותו שצריך משל. כמו שהמשל פשוט שאור יש לו יתרון על חושך, אז ברור שהיא חוכמה יש לה יתרון על סיכלות, אז משום מה בכלל שלמה המלך מביא משל? מה העניין? שלמה המלך היה חכם. שמה, שחוכמה יותר טובה מסיכלות? ההבדל בין מה למה?
סיכלות וסמך.
אור וחושך. לכאורה זה אותו דבר.
לא, אני יודע שחושך זה יותר של אור.
כן.
אז בשביל מה, ומה פירוש שאתה מתכוון חושך זה הדור של אור? אין אור אז יש חושך, גם זה, זה דיון בפני עצמו, האם חושך זה בריאה בפני עצמה, או חושך זה רק הדור של אור? יש על זה דיון בפנימיות התורה, איך ההגדרה של חושך? יש, האם חושך זה נברא כזה שקוראים לו חושך, או זה רק הדור של אור? אבל פה אתה צודק, פה בתניא מדובר על חושך כזה שהוא הדור של אור, נכון. חושך כזה שהוא הדור של אור. בא שלמה המלך ואומר לנו, תדע לך, מה הכוונה במילה חוכמה ומה הכוונה במילה סכלות? אם היינו חושבים שחוכמה וסכלות זה מה שאנחנו...
זה ניגודים הרי, סכלות וחוכמה.
אבל מה הכוונה? אם היינו אומרים שחוכמה וסכלות זה פשוט, חכמים וטיפשים במובן הפשוט, לא זה הכוונה פה. פה שלמה המלך כשהוא אומר חוכמה וסכלות הוא מתכוון קדושה והפך הקדושה. למה שלמה המלך קורא לחוכמה וסכלות? למה חוכמה נקרא אצלו קדושה וסכלות נקרא אצלו דר הקדושה? יש לזה דימוי נוסף. יש מקום אחד שהיצר הטוב נקרא חכם, והיצר הרע נקרא כסיל. יש מקום, מלך זקן וכסיל, ילד קטן, ילד מסכן וחכם. חכם זה כינוי ליצר הטוב, לקדושה. כסיל זה כינוי ליצר הרע. הוא יביא את זה עוד מעט מהגמרא, שהגמרא במסכת סוטה אומרת, אין אדם עובר עבירה, אלא אם כן נכנס בו רוח שטות. בהמשך התניא יבואר מה השטות, למה זה נקרא שטות. אפשר לראות אנשים שעושים חטאים, הם דווקא מאוד מאוד חכמים, איזה רוח שטות יש בזה. אז בהמשך התניא יסביר. אבל קודם כל נצא מתוך נקודת הנחה, כסיל, הכוונה היא תומה. חוכמה זה שם נרדף לקדושה. שלמה המלך בא ואומר ככה, אתה רוצה לדעת איך ההתמודדות בין החוכמה לבין הכסילות לבין התומה, תסתכל מה קורה באור וחושך. תתבונן פשוט במציאות איך אור וחושך חיים ביחד ואיך אחד מושפע מהשני. כל מה שקורה באור וחושך תשליך את זה על חוכמה ושכלות. בואו נראה מה קורה באור וחושך. באור וחושך קוראים שתי דברים פשוט במציאות. מכיוון שכאן אנחנו מדברים על חושך כזה שהוא העדר של אור, אז ברגע שיש לנו מקום חשוך, אנחנו עכשיו רוצים להעלים מפה את החושך. יש את הפתגם הידוע שחושך לא מגרשים במקלות. איך מגרשים את החושך? עם אור. ברגע שאתה מביא אור, אז אפילו שיש לך חדר ענק שהוא בגודל אדיר והוא חשוך, כדי להביא לפה את המצב שאתה לא יהיה כזה חושך, מה אתה צריך לעשות? כמה אור אתה צריך להביא?
מעט.
אתה מדליק גפרור קטן, אתה כבר, זה כבר לא המצב, כבר יש לך אור. עוד דקה, עוד דקה, רק שנייה, נסיים את המשפט. יש כאן א', מעט אור מספיק לגרש הרבה חושך. זה נקודה אחת. עוד נקודה מעניינת. ברגע שאתה מביא מעט אור, החושך הולך מעצמו. זה לא שיש כאן התגוששות בין שניים, כאילו החושך זה איזו ישות אחת, והאור זה ישות אחרת, ועכשיו הם צריכים להילחם, ובואו נראה מי יצליח. המציאות היא שברגע שאתה מכניס מעט אור, ממילא החושך הולך, מעצמו אפילו בלי להילחם. בא שלמה המלך ואומר,
איך הוא נעלם? זה לא מדויק, יש עוצמות, יש עוצמה של חושך ועוצמה של אור. מעט אור, זה לא יגרש חושך.
זה לא יביא לך,
שלא מספיק גפור.
לא יביא לך, לא יביא לך אור כזה שאתה תוכל להגיד זה כמו אור השמש, נכון. אבל אתה כבר לא תחיה בחושך. חושך זה מצב נתון שהמקום חשוך, אתה לא רואה כלום, לא רואה איפה הדלת, לא רואה איפה החלון. אתה מדליק לך גפרור קטן, אז המצב החשוך נעלם. זה לא הפך להיות עדיין מואר, נכון? תביא יותר אור, אז יהיה היעדר החושך יותר חזק, אבל אפילו מעט אור כבר משנה את המצב. במילא בא שלמה המלך ואומר, בדיוק כמו במשל של אור וחושך, רואים שתי פרטים. א', שהמעט של האור דוחה הרבה מן החושך, וב', באיזה צורה הדחייה מתרחשת? לא על ידי דחיפה ומלחמה, אלא איך זה קורה? מעצמו. אומר שלמה המלך, עכשיו בוא נחזור לנמשל. חוכמה ושכלות, קדושה ותומה. תדע לך, מגלה שלמה המלך סוד, כשאדם יש לו בלב תומה, תאוות ושטויות וכולי וכולי, מעט אור, קצת מוח, התבוננות ולימוד של תורה וקדושה, פשוט מעלים את החושך במהירות, בלי צורך של מלחמה. אפילו מעט אור כבר פועל שהחושך פשוט ממילא נעלם. זה מה ששלמה המלך מביא כאן. זה היה הכוונה שהוא הביא משל ונמשל. לא מדבר על חוכמה ושכלות במובן הפשוט אדם חכם ואדם טיפש. מדבר במובן של קדושה מול תומה. וכאן יש דיוק נפלא, שאם נפתח את הספר קהלת, ולא נאמין רק לציטוט בתניא, נסתכל איך באמת כתוב בקהלת, אז זה מאוד מעניין שאדמו"ר הזקן בתניא משמיט מילה אחת מהפסוק המקורי.
למה?
מהפסוק המקורי כתוב, וראיתי אני שיש יתרון לחוכמה מן השכלות כיתרון האור מן החושך. אדמו"ר הזקן מצטט את המילה בקהלת, הוא אומר כי דכתיב וראיתי, מוריד את המילה אני. למה הוא מצטט? ואם הוא רוצה להוריד, אז שגם יוריד את המילה וראיתי. יכול לכתוב כי דכתיב, שיש יתרון לחוכמה, וזהו, בלי להגיד, למה משמיט רק את המילה אני, ומשאיר את המילה וראיתי? אז יש כאן דבר ודיוק מעניין שהרבי מביא, אומר ככה, שבזוהר כתוב, מה זה וראיתי אני? הרי כרגע כולנו הבנו טוב מאוד.
אם אני אומר
אותו מראיתי, זה אני. אוקיי, עד הרבה. אז מה זה אני? שלמה המלך אומר וראיתי אני. הנה כל אחד מאיתנו לא מתקרב לקצה קצהו של שלמה המלך, והבנו את הרעיון. אומר הזוהר הקדוש, מסביר הזוהר הקדוש את הפסוק, ששלמה המלך אומר, יש דברים שאני רואה ואף אחד לא רואה. יש רמות כאלה של חוכמה וסכלות, שהם לא ברמה של האדם הרגיל, בכלל לא ברמה האנושית, שאדם לא יכול בכלל לראות את זה. שלמה המלך אומר, לא כל אחד רואה מה שאני רואה. אומר אדמור הזקן, נכון. בזוהר כתוב שהכוונה המקורית של שלמה המלך זה לרמות גבוהות שלא כל אחד רואה. אבל ברמות הפשוטות, פשוטות, כל אחד רואה. אמר אדמור הזקן, בוא נוריד את המילה אני. לא במובן העמוק של הפסוק. אלא וראיתי, כל אחד יכול לראות את זה בצורה מוחשית, שיש יתרון לחוכמה מן הסכלות, כי יתרון הוא מן החושך. פירוש, כל מה שאמרנו בעל פה, זה עכשיו נראה את זה בלשון נתניה בשלוש שורות. פירוש, כמו שהאור יש לו יתרון ושליטה וממשלה על החושך, כמו שאור יש לו יתרון על החושך, יש לו שליטה על החושך, יש לו ממשלה על החושך, ובאיזה צורה הממשלה של אור על החושך היא מתרחשת, שמעט אור גשמי, אפילו אור גשמי, מעט דוחה הרבה מן החושך, באיזה צורה הוא דוחה אותו? לא על ידי מלחמה, אלא שנדחה ממנו, מאליו וממילא, באיזה צורה החושך נעלם? מעצמו, ממילא, אפילו בלי מלחמה, לא צריך לדחוף אותו. ברגע שיש טיפה אור, הוא פשוט נעלם. כך אומר אדמו"ר הזקן, אותו הדבר בדיוק, נדחה ממילא, מעצמו, סיכלות הרבה של הקליפה וסתרה אחרה. שבחלל השמאלי, הרבה טיפשות של הקליפה, הרבה שטויות של החלל השמאלי, שלמה קוראים לזה שטויות? שטות, כמאמר הזל, כמו שהגמרא אומרת, אלא אם כן נכנס ברוח שטות. אדם לא עובר עבירה אם לא היה נכנס ברוח שטות. אז כל אבון זה שטות. אז כל שטות נקרא כסיל, טיפשות. כל שטות כזו היא נדחית מעצמה מפני החוכמה שבנפש האלוקית שבמוח.
כמו פה גם שם יש עוצמות של שטות ועוצמות של זה.
אין ספק, ודאי.
אם זה הרבה שטות.
אז כמו שעניתי לך קודם על המשל, ככה תבין על המשל. ודאי שלא, אבל גם אדם שנמצא בשיא השפלות והשטויות, פתאום הוא ילמד משנה קצרה של שתי שורות, הוא יקרא פסוק אחד של תורה, זה כבר ייתן לו כאילו עוצמות להתעורר ולדחות את הקליפה בצורה לא רגילה, מה שבלי זה הוא לא יצליח. ודאי שאם הוא ילמד עוד כמה פסוקים, אז יהיה הרבה יותר קל, אין ספק שזה יותר, אבל ודאי שזה יסייע בידו.
זה לא אותו יחס בכלל.
הרבה יותר חזק.
השכל עצמו.
אפשר בכל, שכולם ישמעו.
השכל עצמו, אין לו דברים שלילים, כאילו מחשבות שליליות, בלי לב, בלי לערב את הרב.
השכל עצמו, כל המחשבות השליליות שבלב, דיברנו על זה, הזכרנו את זה בשיעור הקודם, וזה...
לא, לא, אתה אמרת על הלב, כל
הזה... אני עונה לך, הבנתי את השאלה, אני עונה לך. כל המחשבות השליליות שיש במוח, דיברנו על זה בשיעור הקודם, ונזכיר את זה גם בהמשך, זה בדרך כלל, המחשבות זה מראה של הלב. הלב מעלה את התאוות השליליות, מקורם בלב, כמו שלמדנו בפרק ט' בתניא, שהחלל השמאלי שבלב מעורר תאוות, ומשם מהלב באים המחשבות השליליות במוח. זה בא כתוצאה מהלב. כל המחשבות השליליות במוח, מהחלל הימני שבלב. ודאי, הוא שאל האם יש במוח מחשבות שהם רק שליליות, אם הם
מצד עצמו,
מצד עצמו לא, רק מה שהלב שולח לו. הלב שולח לו בחלל השמאלי מחשבות לא טובות.
תכלס המוח הוא רק מעבד, הוא מחליט מלפה
לפה. לא רק אלא אמרנו בשיעור הקודם, והיה כתוב בתניא במפורש, שהמוח הוא גם מקום ששם הוא תחנת מרכז של הנפש האלוקית, הוא לא רק מחליט, אלא הנפש האלוקית יש לו שתי מרכזים, אחד בחלל הימני ואחד במוח. המוח הוא גם מקום שהוא מרכז, לכן המוח שולט על הלב, במיוחד אם זה בצד הקדושה. במילא אז הוא שולט מעט חוכמה, מעט קדושה, במיוחד אם זה בקדושה. הוא שולט, ומה קורה לתאוות שבלב? זה נדחה ממילא, מפני החוכמה שבנפש האלוקית שבמוח. אשר רצונה, מה הרצון של הנפש האלוקית? למשול לבדה בעיר. הנפש האלוקית רוצה להיות המושלת היחידה בעיר. בעיר, מה הכוונה בעיר?
בעיר בגוף.
בגוף. ולהתלבש בשלושת לבושי הענל. איזה שלושה לבושים? מחשבה, דיבור ומעשה. בכל הגוף כולו שמחשבה, דיבור ומעשה, תרייג מצוות התורה כנ"ל. זה המצב של הבינוני. מצב הבינוני, זאת אומרת ככה, בזמן התפילה, המוח מאיר בעוצמות גדולות, ואז הלב, הבהמה פשוט ישנת. אחרי התפילה, הבהמה מתעוררת ושולחת תאוות וכו', אבל היא לא מצליחה, התאוות האלה לא מצליחים לעבור את הצף של הצד הביצועי. למה היא לא מצליחה לעבור את הצד הביצועי? כי המוח שליט על הלב, במיוחד בצד הקדושה.